כן? עוד פעם? אין פה גן עדן. למה? אני לא יודע. לי אין תשובה. למה? אני לא יודע, אבל זה המנהג שלה. כמו שאתה אומר. לחבריי היקרים, אני רוצה לשאול לכם שאלה שהגיעה אלינו מארצות הברית. ישנו תלמיד חכם נמרץ בבני ברק שהציעו לו משרה תורנית לשמש רב בקהילה מסוימת בארצות הברית, והוא לקח את החבילות שלו עם אשתו, עם הילדים. הקהילה היא מפוארת, הכינו לו שם ארמון, פרנסה בכבוד, העיקר שיבוא וישמש להם כרב. אברך הזה בני ברקי לקח את הילדים, את החפצים שלו, את הספרים שלו, שלח דרך הים והגיע. בשבת הראשונה שהוא מגיע, חשכו עיניו. מה קרה? הוא רואה שם שני יהודים באים ברכב לבית הכנסת. איזה מקום בסוף העולם הוא. בחונה ליד בית הכנסת, התחלת התפילה בשעה 8, מוריד, יורד, סוגר את המכונית ונכנס עם תלית. לא גמר עם אחד, עוד אחד. מחלל שבת, מגיע ברכב בשבת. הרב אומר, לזה אני הגעתי, לקהילה כזאת אני הגעתי. מה מי שתחיל לבכות? היהודי הזה ניגש לבעל הרכב הראשון ואומר לו, אחי היקר, יקירי, אתה לא יודע שכתוב בתורה לא תברו איש בכל מושבותיכם ביום השבת? אתה יודע כמה הצתות יש ברכב ברגע אחד? אתם יודעים, יקירי, כמה? 4,000 הצתות יש ברכב רגיל כשהוא נוסע. מאיפה אני יודע? הייתי אצל המנדס הראשי של אגד, קראו לו בן ארי, להרבה שנים, ושאלתי אותו. אז הוא אמר לי, רכב רגיל, בינוני, שנוסע, מציד, מוציא 4,000 הצתות. בתורה כתוב, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אז אמר לו הרב, איך אתה נוסע? אומר לו היהודי הזה, תראה כבוד הרב, אני יהודי מבוגר, אני גר מרחק שעה הליכה מבית הכנסת. הקשר שלי היחידי עם יהודים זה הבית כנסת בשבת. אם אתה אומר לי שאסור לי לנסוע, אז אני גוי, במה אני יהודי, במה? אין לי כל קשר עם היהדות. יש לי גם בנים, חתנים. אם אני לא נוסע, אין לי כל קשר עם היהדות, אין לי קשר. אז אתה חייב להתיר לי. הרב התחיל לפקוד. ריבונו של עולם, איך אני יכול להתיר לך? בשום אופן אני יכול להתיר לך. אני מוסמך על כך. וכתוב בתורה, לא תברו אש בכל מושבותיכם. הרב יושב עצוב. כולם מקבלים אותו בעוגות, בתורטים, בנאומים. הוא יושב ובוכה. הוא מדבר עם היהודי השני, שגם הוא הגיע ברכב. הוא אומר, למה באת? הוא אומר, אני גר בקצה, שם בקצה הוא אני גר. ושוב, אין לי שוב, אם אני לא מגיע פה, במה אני יהודי? אותו סיפור. אומר לו הרב, זו לא תשובה. אנחנו יהודים. הסימן הראשון של יהודי הוא שמירת השבת. ישב הרב ושומע נאומים, אבל כל הנאומים לא שווים לו, הלב שלו הוא לא פה איתו. מה הוא עושה כעת? היהודי הזה מצא פתרון. מה הפתרון? תשמעו יקירה, איזה פתרון. הקהילה העמידה לרשותו גם גוי שישמש אותו. זו קהילה עשירה, והיהודי הזה הוא תלמיד חכם מופלג, בני ברקי, העמידו לרשותו גוי. רואה הרב של הגוי הזה יש קרקרה עם סוסה, יש לו סוס עם קרקרה כזאת, עגלה, עטופה בכל מיני ציורים יפים, פעמונים, כל מיני קשקושים יפים. עלה בדעתו של היהודי, של הרב הזה, רעיון. אני אשאל את היהודי הזה, האם הוא מוכן, יש לו רשעה הליכה, במקום לנסוע ברכב, הוא ייסע עם הבלגולה, עם העגלון שלו, בעגלה. זה גם אסור. אסור ליהודי לנסוע. גם שיש פה מנהיג שהוא הבלגולה, העגלון, אסור ליהודי להשתמש בבהמה, אסור ליהודי לנסוע על העגלה, למרות שהגוי הוא זה שמנהיג, אסור. אבל האיסור רק דרבנן, הוא לא מהתורה. רבנן אסור. אומר הרב, לפחות שעבירה שלו תהיה קלה יותר. מה תהיה קלה יותר? שהוא ייסע, במקום לנסוע ברכב, הוא ייסע בעגלה. במקום איסור תורה, שחייבים על זה סקילה ומיטת בית דין, הוא יעבור על איסור דרבנן, לא מיטה, לא מיטת בית דין, מלכות מרדות הוא יקבל. נו, עשיתי משהו. הרב אמר שהוא נזכר שיש הוראה מרבי ישראל מסלנט, שאמר רבי ישראל מסלנט, מה אמר? הוא אמר ככה, הוא ניגש לאלה שמייבאים סחורות בעיר ממל. ממל זו עיר נמל ראשית בגרמניה. הוא ראה שם יהודים כותבים, אז הוא אמר ליהודים, במקום לעבור איסור תורה שאתם כותבים ביד ימין, תכתבו ביד שמאל, האיסור דרבנן קל יותר. הוא גם מציע אותו דבר. במקום מה? במקום שיחללו שבת עם איסורי דאורייתא, יעבור על דרבנן של רכיבה על קרקרה. טוב, הוא כבר היה רגוע באותו שבת, ברוך השם, אני אהיה פה רב, ושתי אלה איסון קרקרה של הגוי שהוא העובד של הרב. הגוי הסכים, הם הסכימו, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. אסור ליהודי לנסוע בקרקרה. אבל מה? במקום דאורייתא, איסור של התורה, יבוא איסור דרבנן. ברוך השם, השתבר שמו. טוב, היא כבר השתתף בסעודה, שמח וטוב לב. ביום השבת הבא הוא שולח את הגוי להביא אותם. מאוד טוב. אבל הוא רואה שבמקום שתי פסאז'ירים יש ארבע, עוד שתיים אחרים. מי הם השתיים האחרים? מי הם הטרמפיסטים האלה? זה אנשים מבית הכנסת. הם אמרו ככה לרב, כבוד הרב, אנחנו ברכב לא באים, אנחנו רואים אבל שאתה התארת להם לנסוע בעגלה עם סוסה, אז אמרנו גם אנחנו נעלה, נתפוס טרמפ, אבל הגולס והרצון, יש כבר עוד שתי יהודים. התחיל הרב שוב לבכות. מה אמר הרב? להם אני התארתי, גם לא התארתי, אמרתי יותר עדיף לנסוע עם עגלה וסוסה מאשר לנסוע ברכב, אבל אני לא התארתי. אבל אתם הרי הייתם יהודים טובים, בגללי אתם כעת היהודים רעים, אתם נוסעים עם קרקרה, אתם נוסעים. לא יודע מה לעשות, שלח לי מכתב, מכתב הגיע אלינו, מה להשיב? אני רציתי להשיב שמה? שיהיה ככה, מה אפשר לעשות יותר טוב מאשר שתי יהודים שנוסעים ברכב, מה אפשר לעשות? בכל זאת, הוציא פסק כזה, אז הייתי צריך ללכת לגדולי ישראל. הלכתי לרב שטיימן וסיפרתי לו את הסיפור, ורב שטיימן אמר לי, הוא לא מסכים לכל הפסק הזה, הוא לא מסכים. למה הוא לא מסכים? הוא אומר, רב ישראל מסלנט לימד כאדם פרטי, הוא לא היה הרב של המקום, וגם אנשים פרטיים, פגש פה בנמל יהודי, פה בנמל, הוא הרשה לעצמו ללמד אותם שבמקום לכתוב ביד ימין, שכתבו ביד שמאל, האיסור הוא קל יותר. אבל רב של מקום, שהמקום עצמו תחת הפיקוח שלו הולך ומוציא הכשר שאיסור עם קרקרה, איזה יתר יש לו? אמר רב שמע, בשום אופן לא. אתמול הייתי אצל רב קרליץ, סיפרתי לו, אמרתי, אולי יש לך עיצה? בוודאי שיש לי עיצה, שרב יקר את כל הפקע לך ועשום חזרה לארץ ישראל. זה הפתרון שיש לו, אין לו פתרון אחר. הודענו לרב, כי כשם שקיבלת שכר על הנסיעה, וכשם שאתה מאוד שמחת על המשכורת הגדולה שאתה מקבל מהקהילה, תוכל לחסוך כסף, תגיד תודה רבה על כל הכיבודים, תודה רבה על כל הלב טוב, ועל כל מה שהקהילה קיבלה אותך, תהיו בריאים ותשבו חזרה לארץ ישראל. עד כאן. כן יקירי. מה יקירי? כן, 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 כן. כן, בגרמה, כן. אז תראה מה שרוצה להגיד לך. יש רב שאמר את זה. אבל יש רב שאומר שזה חילול שבת דאורייתא. מי זה רב מוריחא מהרב אלישיב? אני רוצה להסביר לך למה הרב התיר את זה, ולמה הרב אלישיב אסר את זה. הרב אלישיב, הרב אוזנר, הרב קרליץ, אנחנו ממונים מהבית חולים עיני הישועה, ושם זה נאסר בתכלית. ונסביר לך למה. אני פעם יושב בליל שבת בשכונה אצלנו, ואני רואה דופקים אצלי ילדים בבהילות. מה יש? יש שריפה בבית. מה, אני בא מיד, רץ מיד לראות שם מה השריפה? אז אני רואה ככה, יש שם אישה צדיקה, היא מדליקה נרות כנגד הילדים שלה. יש לה 12 ילדים, כמה נרות היא מדליקה? 14. מה זה 14? שתי נרות מיום החתונה. היא התחתנה, שתי נרות, נר בשבילה, נר בשביל הבעל שלה. עשה ככה ומתפללת ובוכה, קודש ברוך הוא שאני יהיה בריאה, שבני יהיה בריא. אז כמה נרות? שתיים. כל ילד שנוסף, נר לבשביל הילד הזה. 12 ילדים, בוא נעשה חשבון, 12 ועוד 2, כמה זה? 14. אז יש לה שם מדף, ובמדף יש 14 נרות של שמן. אני בא שם, אני רואה שיש שם מדורה כמו במירון, כזה המדורה יש שם. מה קרה? האבא יצא למילואים, אז האבא לא בבית. אז אמר לי, מי נמצאת בבית? האמא. הילדים התקוטטו, אחד זרק על השני מגבת, המגבת נפלה שם, כמה נרות נשפחו, וכל העסק הזה מדורה אחת גדולה. רק אפשר לשיר שם, בר יוחאי נמשכת, זה אפשר לשיר שם. אבל זה לא היה ל"ג בעומר, זה לא היה. זה הלילה רגיל של שבת. מה צריכים לעשות כשיש כזה מדורה? לקרוא למכבש. מדוע? סכנת נפשות. למה סכנת נפשות? זה יכול להתאפס בחשמל, זה יכול להתאפס במנורת הגז, יש שם גז. אבל קרה לי, אז אני לקחתי פיקוד. איך אני מחבא, איך מחבאים אש בשבת? אגיד לכם איך. קראתי לכל 12 ילדים ואמרתי, כל ילד ייקח שקית, ימלא אותה במים. אז יש לי כמה שקיות כאלה? 12. כל שקית לקחתי גומיה ועטפתי. יש לנו פה 12 שקיות. שמתי את השקיות מסביב למדורה. תוך שתי דקות האש התקרבה ושומעים פיצוץ אחד, פופ! ככה, שקית מתפוצצת, המים נשפחים. עוד רגע, מה המעמלה? אתם שומעים? ילד חרוץ, זה נכד של רב מיכואל, הוא גם כהן. יש פה, לא רק אתה כהן, יש פה עוד כהן. אתה שמעת מה שהוא אמר? הוא אמר שהפטנט שלי כתוב במסכת שבת, פרק מי שהחשיך. מה כתוב שם? שאם אדם רואה דליקה ורוצה לכבות, הוא לוקח קד. מה זה קד? הקדים האלה, למישהו ראה אותם, צריכים לנסוע לעזה לראות את הקדים. בעזה יש קדים כאלה של חרס, ממלאים אותם במים, שמים אותם ליד המדורה, החום של המדורה יפוצץ אותו והמים יישפכו ויחבו. לנו ברמת אלחנן אין עזה ואין תנאז'ות, קוראים לזה תנאז'ה, קוראים לזה תנאז'ה, אין תנאז'ות. על מה יש? שקיות ניילון. שמעתם איזה ילד חמוד. אז הוא אמר שהפטנט כתוב, שם כתוב חביות, ואני השתמשתי בשקיות ניילון. הם התפוצצו יותר אחרי שלוש, ארבע פיצוצים, אין יותר אש. איך קוראים לסיפור הזה, מותיק שלי? גרמה. אתה כן יודע, אבו בלב. קוראים לזה גרמה. למה זה גרמה? אני לא חיבדתי, אני שמתי שם שקיות. השקיות עמדו, האש הלכה לשם, אני גרמתי, אני לא עשיתי בידיים. גרמה בשבת מותר, במקום הצורך. קוראים לזה? גרמה קוראים לזה. הקטנועית הזאת, שאתה אומר, זה גם, איך זה גרמה? אני, כשאני לוחץ, שום דבר לא נהיה. יש משהו ומתחמם. אומר, זה גרמה. אלא מתירים, סוברים שזה גרמה. הרב אלישיב אומר, גרמה זה נקרא מעשים שעושים אותה בצורה פרימיטיבית. מה זה פרימיטיבית? אתה שם נרות, אז יש נרות ויש אש, אתה מביא תנז'ות מעזה, או שאתה מביא שקיות כאלה, זה כיבוד פרימיטיבי. לא חייב להיות שהוא יצליח, לא תמיד הוא מצליח, לא תמיד האש באה לשם, לפעמים האש מתעקשת, הולך לכיוון אחר. אבל מכונה שהיא מתוכננת במיטב המהנדסים, ועושים שבשעה שאתה מדליק עוד לא נדלק. רק מה, יש שיעור של רגע. אומר רב אלישיב, זה לא גרמה. זה תכנון, וזה נקרא מאורגן היטב. וזה הדרך שכך מפעילים את זה. אז הוא אומר שזה לא גרמה. כמו הרב אוזנר, כמו הרב קרליץ, כמו הרב קוטלר, כמו הרב שפיינשטיין, הם כולם סוברים שזה לא גרמה. אלה שמאתרים סומכים על אותם רבנים שאומרים שזה גרמה. אני, כתלמיד של רב אלישיב, אני לא יכול להגיד אחרת מהרבי שלי. בית חולים עיני הישועה היו צריכים שם להפעיל את המעליות. הייתה שם תוכנית להפעיל עדי גרמה. מה זה? כשאדם לוחץ על המעלית, עוד שום דבר לא קורה. צריכים לבוא חצי דקה, דקה, ואז המעלית מתחילה לפעול. הייתה כזו תוכנית, לא קיבלו אותה. בית חולים עיני הישועה לא פועל עם זה, את המעלית הזאת. מדוע? כל דבר שמתוכנן, ולא סתם מתוכנן, מתוכנן היטב עם אנשים חכמים שיודעים איך לעשות את זה, סובר הרב אלישיב שזה לא גרמה. אז לכן יש מעלית שרסת לבד בלי שום דבר לעשות, זה יקרה מעלית של שבת. שם יש כאלה שמתירים, וגם הרב אלישיב לעלות הוא מתיר, לרדת הוא לא מתיר. למה לרדת לא? כשיורדים זה מספק חשמל, והכובד של הבן אדם גם מספק חשמל, כי שהוא גם לא רוצה, הוא נכנס. אבל שם אתה אמרת, טוב, שם זה גם גרמה לו. למה? הוא לא עושה שום דבר עם עצמה נוסעת. אם היה לי אוטו שלא עושה שום דבר, הוא נכנס, הוא בעצמו נוסע. כמו שיש מזלת, מטוס ללא טייס, מלט קוראים, מזלת קוראים לזה, מלט. אם היה כזה מין רכב, מלט, אפשר להתיר ללא ספק. למה? הוא נוסע. כן תלה, לא תלה, הוא נוסע, אבל עדיין עוד אין לנו כזה מדבר. מה? עובדים על זה. אז לחולים בלי נהג. ואני מאמין לך, ואני באמת מבין שזה צורך גדול. מה? כזה רכב שנוסע בין כך, והאדם שנוסע לא מוסיף, ועד רבה שום דבר אין פה הוספה, את זה יתירו לחולים, ולכאלה סקנים יתירו זה, לאדם רגיל לא, אבל יתירו זה. מה? כן, זה נקרא אני יכול למנוע, אבל כרגע אני לא שם יד, היא נוסעת בעצמה. היא מתוכננת, נוסעת, נוסעת, יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, היא נוסעת לבד. ואני יכול להפריע. אם שם, אני מפריע לה. אבל אם אני לא מפריע, אז היא נוסעת מעצמה, אני לא עושה שום דבר. לכן, אז כן יקירי, שעון שבת. עם שעון שבת אין בעיה בכלל. רק בתנאי שאדם שנכנס לא מכביד ולא מוסיף שום דבר. שעון שבת גם אותו דבר. הנה למשל, האוטו הזה שיסע בלי נהג, זה יהיה הוא פיל לפלוי. אפשר לעשות שעון שבת גם כן. משעה זו עד שעה זה נוסע, הוא נוסע לכל האורך, זה יהיה פיל לפלוי אם זה יהיה. מה? שמע, שמעת? לא שולחים אותו ליופי, וגם כלא לשם תערוכה של מכוניות. זה לא, זה לא תערוכה. ולא, זה לחימה, זה נקרא רובד, זה טנק כזה. טנק ללא אנשים. גם טנקים מסתם יעשו אותו דבר. נלך לפי תור. כן, יקירי. סליחה? כן, שואלים פה שאלה. יהודים באמריקאים, שכל אחד גר שעה יותר מוחק לבית הכנסת, אין שום דרך. אני אגיד לך איזה דרך שיש. אני אדבר כאן על קהילה מאוד עשירה. מה היו צריכים שם לעשות? אני אגיד לך. בתל השומר יש גם בעיה. יש אנשים שבאים ולא יכולים לחזור הביתה. אתה יודע מה שעשו בתל השומר? מלונית. אתה יודע מה זה מלונית? אני אגיד לך מה זה. מלונית זה נקרא מקום שהוא מלון. מלון. גם מלון וגם בית חולים, זה קצת עולה כסף. אולי קצת הרבה אולי. אבל זה מלונית. מלונית כזאת, ודאי שזה הפתרון. מה צריכים לעשות? לעשות שם שיהיה דירות מרווחות ליהודים שיכולו לשנות בשבת. זה מה שהיו צריכים לעשות. יש בתל השומר אחות שהיא שמרה לשבת במסירות נפש ממש. יש אחות שם, אחות, אני לא יודע כבר היום מה, אני מדבר כאן סיפור לפני הרבה שנים, היא הייתה באה לשיעורי רופאים אצלנו. היא הייתה באה לשיעורי רופאים אצלנו, אני אלפוך אותו, כן רב לבדה, או, ככה. והיו משחררים אותם עבודה בשבת. היו משחררים אותם. הגיע יום אחד, שאתה שם התקוממות של האחיות, הם אמרו, צריכים שוויון בנטל, מה זאת אומרת, לא תעבוד בשבת, כולם עובדים בשבת. יתלו עליה חובה, היא חייבת לשמור תורנות בשבת. מה זה קרה תורנות? היא עובדת ביום שישי בבוקר עד שבת בשעה 10. עד אז היא עובדת, ב-10 היא יוצאת הביתה. היא גרה ברמת השרון. חברה יודעים איפה זה רמת השרון. היא ביקשה רחמים, היא לא עזר לה. שוויון בנטל. טוב, אז היא החליטה, תלך ברגל. מתל השומר עד רמת השרון, כמה זמן זה? כמה? שעתיים אני חושב. שעתיים הליכה. טוב, שעתיים הליכה. היא הולכת. זה פרנסה. היא עובדת שם כבר הרבה זמן, והנה כעת מטילים עליה. נו, אז היא תלך. מה אפשר לעשות? והיא היום, האחות הראשית, נוסעת בשבת. בכביש הזה מתל השומר עד 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 רמת השרון. באמצע הדרך היא רואה שזאת היא אסתר, האחות הולכת, עוצרת את הרכב. אומרת, אסתר, מה זה? זאת, מה זה, מה זה? גמרתי את העבודה ואני הולכת הביתה. אסתר, שעתיים, אישה, את הולכת לבד? מה זה? היא אומרת, אסתר, מה אני יכולה לעשות? אמרה לאחות הראשית, אסתר, את גמרת. יותר את לא עובדת בשבת. אמרה אסתר, יש מאומה. מה מאומה? מה מאומה? יעיף אותך, אז הם יעיפו אותי. בוא נראה אם ימצאו ממישהו ממקומי. זאת האחות הראשית, היא לא שומרת שבת. אבל היא ראתה מצוקה של אחות, ובא קודש ברוך הוא וגלגל, שהיא תהיה בדיוק בכביש, ובדיוק תראה מה שהולך שם, ובדיוק תראה את הכל, מי גלגל את זה? הקודש בור הוא גלגל את זה. האחות הראשית אמרה לה, אסתר, יותר את לא עובדת. אז אומרת, אסתר, ומה תשים כולם? מה? אני קושר אותי איתך. מעיפים אותך? מעיפים אותי. בוא נראה אם יעיפו אותך. זה נקרא סייעת הדשמיה. זה נקרא שהאלוקים ראה שזאת מוסרת את נפשה, והוא שמירת השבת. אז מה קורה בך, הגבנה? אז בא הקודש בור הוא, וסידר שהיא תיסע שם והיא תראה, ופתאום נתבלה חכמים, אחות שצריכה פרנסה ורוצה לעבוד, לעשות שירות לאזרחי מדינת ישראל, מלצים אותה כאלה יסורים. הודיע לה, את יותר לא עובדת שבת. זה הקדוש ברוך הוא יודע לעשות. אבל בשביל זה צריכים קודם קצת מסירות נפש. זה לא היה בשבת הראשונה. שבת אחת היא הלכה, עוד שבת היא הלכה, עוד שבת היא הלכה. עד שהקדוש ברוך הוא החליט, מספיק, אסתר יותר את לא הולכת. איך? גלגל הקדוש ברוך הוא, שהיא תהיה שם ותראה את זה, והיא תחליט, יותר את לא הולכת. אין דבר כזה. ברוך אתו אדוי נוי אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה את אומרת? זה נקרא מסירות נפש. אתה יודע מה שיקרה איתם? יאריכו ימים. הקדוש ברוך הוא מבטיח שעבור השבת הוא נתן נחלה ללא מצרים. אתה תקבל טוב ללא גבול. זה למען השבת. אתו אדוי נוי אלוהינו מלך העולם בוירן נפשו ישראל וחס רוינום על כל מה שבורא לך היו ישבוכם נפש כל חוי ברוך חי העולמים בחולון גרה אחות. היא הייתה אחות בחדר ניתוח בתל אביב באיכילוב. אחות בעלת שם לילד שלה, עירה חכמון אצלן, גילו אצלו מחלת הסרטן. היא באה לכולל, מאוד בכתה. אז אמרנו לה, תראי, אנחנו יכולים להתפלל, אבל זה רק יעזור אם את שומרת שבת. שואלת האחות, איך אני יכולה לשמור שבת אם קוראים לי באמצע שבת בטלפון שיש ניתוח דחוף? אני אחות חדר ניתוח. בחדר ניתוח לא מדברים, שם צריכים לבד לתפוס. הרופא עושה את זה, אחות צריכה להגיש לו את זה, עושה את זה פנצטה. שם לא מדברים, שם בלי לדבר, אחות צריכה רק לראות ולמסור. זה עבודה לא קלה. אז אמרתי לה ככה, תשמי, אם קוראים לך בשבת את מזמינה מונית ואת נוסעת בשבת, זה פיקוח נפש. אבל להסתרק זה אסור לה. לקראת לה, לי אין להסתרק. את נוסעת באמצע הלילה כמו שצריכים. יש עוד בעיה יש. הבעיה השנייה היא אחות. נזמין אותה בשעה 2 בלילה, זה בעיה של איחוד. היא נוסעת עם נהג לבד בכבישים שוממים. היום ברוך השם, מחולון לתל אביב, אני מתאר לעצמי שכל היום וכל הלילה לא ישבוטו. אבל מה? אני מדבר כאן סיפור לפני 30 שנה, אני מדבר. אז בלילה כשחשוך והם רוכבים ונוסעים במקום חשוך, אסור לאחות לנסוע עם נהג, זה איחוד. אז פה התעוררה שאלה, מה עושים? אמרתי לה, תאירי את אחד מהילדים שלך או בן או בת, בת 9 בת 10, והם גם ניסו איתך כדי למנוע את איסור האיחוד. אז היא שאלה אותי, אני מכשיל את הילד? אמרתי לו, את הילד להכשיל מותר כדי להציל אותך מאיסור איחוד. אז לכן, איך היא נוסעת? נוסעת מותר, אבל בתנאי אחד, להסתרק ככה וקצת לשים תחת העיניים את הכחול וכדום, זה לא. את נוסעת כמו שאת, זה מצווה. את עושה מצווה, הנהג עושה מצווה, זה פיקוח נפש. ושום דברים אחרים לא, לרדת מהביתה עד למטה, לא במעלית, את יורדת נורמלי, לא מדליקה אור, לא מדליקה, יורדת קצת בחושך, היא את תלכי בחושר והשם ילך את הבאור. אלה מהדברים שאמרתי לאחות. ויש לציין שברוך השם הבן עברי, בעיניים ראינו את זה, הבן שלה עברי. כן יקירי, כן, אתה שאלת יפה. כאן הרבנים בארץ ישראל אוסרים לנסוע באופניים, גם מדרבנן, רק יש רבנים במצרים שהתירו אופניים, אבל זה לא ילך. צריך תלת אופניים, אתה צריך, והיהודי יתבייש, הוא יישא ככה, יהודי מכובד, עשיר, מובילים אותו מתלת אופניים, זה לא ילך. בעגלה הוא לא רואים אותו, ושם גם היה באותה עיר, היו כאלה אצילים מפעם שהיו נוסעים עם מרכבות, זה הלך לרב, זה הלך באופניים, הם לא יסכימו. אז עם אלה זה היה פתרון יותר קל מאשר עם עגלה וסוסה. מה? כן, יש פה שאלה, איך מותר לקשור בשקית? אני אמרתי גומיות, אמרתי לוקחים גומיה לקשור אסור. לוקחים גומיה ומסובבים אותה כמה פעמים והיא תופסת, וכך זה עובד בגומיות, אמרתי. כמה מה? כן, כן, מותר שבלי קשר הגומיה תופסת את הפה בצורה כזו, לא נוסעים. ברוסיה היה פעם סיפור עם משפחה שזה עיקה גלים, בכל רוסיה זה עיקה גלים, היה היום ונורא, איזה מי סיפור היה שם. ברוסיה יש משקה שקוראים לו מד, המשקה הזה קראו לו בארץ ישראל, מכרו אותו איזה 30-40 שנה, קראו לזה צוף. מישהו זוכר את המשקה הזה? צוף, צוף. מה זה צוף? מים עם דבש, קצת פלפל, משקה. הוא ירד מהמודה, לא יודע למה המודה שלו נגמרה, אבל ירד מהמודה, קראו לזה צוף. המשקה הזה קוראים ברוסית מד. מי היה מומחה לעשות את זה? היהודים. יהודים התמחו בזה ועשו מד. היה יהודי שהיה לו פונדק באם הדרך למוסקבה, שם אנשים שהיה איזה דבר כציפור של 100 שנה, אני מדבר 120 שנה. היהודי הזה היה לו פונדק, ובפונדק הוא מחר מת. הגיע איזה קצין רוסי בליל שבת ומתחשק לו מת. אומרים לחיילים, מת? יש פה יהודי בעל פונדק והוא מוכר מת, המת שלו זה משהו מעין עולם הבא. בסדר, נו, מה עושים? מעלה המת הזה, נכנס היהודי לשם, הגוי הקצין גורש, שהחנות סגורה, שבת החנות סגורה. מה הוא עושה? הוא שואל את כולם, איפה גר פה היהודי בעל האכסניה הזאת, הפונדקי? אמרו לו, הנה שם הוא גר. הקצין נכנס שם ואומר ליהודי, אני רוצה לקנות מד. הוא רואה שהמפת סחורה, איזה יופי של ילדים שרים סבירות. אומר ליהודי, כבוד הקצין, אני בשבת לא מוכר, אבל אני אתן לך בלי כסף. קח את המפתח, שלח איתו ילד, נפתח את הפונדק, תיקח מת כמה שאתה רק רוצה, היקח כך, לא צריך כסף. למכור אסור לי, אבל לתת לך מותר לי, מקח וממכר אסור. מה? לא, לא היה לו, זה היה לו בחנות, היה לו. היהודי לא שתה את זה כל כך. נכון, כנראה אולי רצה קצין כמות גדולה יותר, ובשביל החיילים שלו גם כן, לא היה לו בבית. אז אמר לו, קח את המפתח, אתה יכול להיכנס את הפונדק שלי ולקחת כמה שאתה רק רוצה. הקצין לקח את זה, הוא ירה שם את השולחן שבת, מאוד התפעל ביופי בניך כשתימי זיתים סביב לשולחניך, מאוד נהנה. גמרנו. מה קרה לאחר מכן? טוב, אמר תודה רבה והלך. בפונדקאי הזה התמקדו כמה מורדים שהם רצו לעשות מהפכה ברוסיה. הם צריכים הרי להיפגש באיזשהו מקום, הם נפגשים פה בפונדק הזה. היהודי לא חלם שפה נרקמים מזימות נגד השלטון, אבל המשטרה החשאית תפסו את המורדים, וכמובן גם את היהודי, האשימו אותו: אתה נותן יד לפושעים, אצלך בבית תראה מה שהולך. באו המשטרה והוא הלך ונשבע: אין לי כל קשר, לא רוצים לדעת, לא רוצים לשמוע, תפסו אותך, אתה כעת ראש המורדים, למוות. תפסו אותו והובילו אותו ברחובות ה-NKVD אז עד לבית כלא חשוך מאוד, והוא חיכה לפסק דין של השופט. עמדו לפסוק עליו מיטה, מוות ממש. טוב, ודנו אותו למוות, לא פשוט לבו יותר. פתאום באמצע הלילה עובר שם קצין בכיר ומסתכל לו בפרצוף ואומר לו: תגיד, אתה זה שמחרת מת? הוא אומר: כן. אומר לו הקצין: בעוד 5 דקות אתה בחוץ. מי זה היה הקצין הזה? אותו קצין שהיה שם עלה בדרגה ונתמנה להיות הקצין של בתי הכלא ברוסיה. עבר שם לביקורת וראה את היהודי, ראה את היהודי, הוא זיהה אותו: אתה זה היהודי ההוא, עוד 5 דקות אתה בחוץ. הקצין, מנהל בית הכלא, פנה מיד לממונים עליו ואומר לו: היהודי הזה לא מסוגל לפגוע בשלטונות, הוא לא רצה ממני כסף, הוא יהודי ישר, הוא אמר שהוא לא יכול בגלל הדת שלו, והדת שלו אוסרת לעשות התקוממות נגד הממשל. אני מצעיר בפניכם, הוא נקי וזך. שחררו אותו והביא אותו הביתה, וכל העיר עשו חג ביום טוב. מי הציל אותו? השבת הצילה אותו. ושבוך יעזור לנו, לחי היקרים, כל טוב לכם יקיריי.